בקהילה. הגענו לקהילה. ויגידו לדוד לאמור, אולי מישהו יקרא עד שאני אנשום. הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם עושים את הגרנות. איפה זה קהילה היום? זה חייב להיות באזור שבית שמש, משהו שם. באזור מערת הדולם. בשפלה על גבול פלשת. וקהילה היא מילה שמופיעה הרבה בבבלי, בעיקר בקשר לדבלה קהילית. זאת אומרת, ששתי סוגיות, או שלוש, שקשורות לשכרות. יש נזיר אסור להשתכר, ולכהן אסור לעבוד את המקדש כי הוא שתוי, וגם לאורות הלכה אסור ששתויים.
לא
להתפלל אסור ששתויים. זה כל הדינים אחרים, זה בגלל צלילות הדעת. לכן מודדים, מותר להיות שתוי עם דעתו צלולה. אבל הגמרא מחלקת בין שתי הסוגיות. נזיר, למשל, לנזיר מותר לשתות בירה. מותר לשתות בירה, רק אסור לשתות דברים שיוצאים מהגפן. לכהן ולדיין, כנראה לגבי תפילה, זה לא רלוונטי אם זה יצא מהגפן או לא יצא מהגפן. ההשלכה היא, איך זה משפיע עליך? אם אתה מאבד את הראש שלו. אז הגמרא דנה לרבות דבלה קהילית. כל מידי דמישקר שחר, כל מידי דמישקר, כל דבר שמשקר, לרבות דבלה קהילית. דבלה קהילית, דבלה זה תאנה. שהתאנים שגדלו בקהילה, זה שיכרון מסוג אחר, אני לא חושב שהיה בהם אלכוהול. מה שמשמע בגמרא זה מתיקות. סוג של, אנחנו פחות מכירים את זה, ילדים קטנים ככה שפעם ראשונה בולעים איזה חתיכת שוקולד, לפני שהם יודעים לדבר, אתה רואה שהם מגיבים כמו מצב של שכרות מתקדמת. אנחנו איבדנו את זה, אתם יודעים שאנחנו איבדנו, שחקנו, ניוונו את חלק גדול בבלוטות הטעם שלנו. בבלוטות הטעם שלנו לא בנויות להיפגש עם כאלה ריכוזים של סוכר כמו שאנחנו נפגשים. אף פעם אנשים לא אכלו כל כך הרבה סוכר כמו שאנחנו נפגשים. בארץ ישראל לא גדלה על סוכר בכלל. יש סוכר בפירות, זה תמיד במינון וריכוז שונה לחלוטין מהריכוזים שאנחנו אוכלים בממתקים שלנו. ובקהילה גדלה איזושהי דבלה מאוד מאוד מתוקה. אתם יודעים שאחד הדעות שעץ הדעת בגן עדן היה תאנה. יש שלוש שיטות, תאנה, גפן וחיטה. כשכל אחד מהשיטות מדברת על סוג אחר של, הנה קצת ט"ו בשבט, מדברת על סוג אחר של ניתוק מה, מה גורם להתנתק מעצמנו. עץ הדעת, איזשהו מובן סיימן שהרם מסביר, זה עץ חוסר הדעת, זה עץ שאתה יודע, יודע טוב והרע במקום לדעת מי אתה. אז מה גורם לך? יש שלושה סוגים של שכרות. יש את הגפן, שהגפן מסייק לך את השכל. אתה נשאר רק עם התחושות שבך, עם הרצונות הבסיסיים שבך. ויש את החיטה, זה בדיוק הדעת, הפוך. חיטה, הגמרא אומרת שזה דעת, חיטה זה... למה הגמרא אומרת שעץ הדעת היה חיטה? אתם יודעים שחיטה לא בדיוק נראית כמו עץ. אבל למה הגמרא אומרת זה היה עץ דעת? כי אין התינוק קורא אבא ואמא עד שיטען טעם בגן. אין יכולת לדבר. הרוח ממלא לה, שבית ברוך הוא נתן בנו. צלם אלוקים, אם התינוק לא טעם טעם חיטה, אז הוא לא מצליח להשתמש בתבונה האנושית שלו. ויש גם הלכה אחרת שקשורה לזה ש... שמצואה של קטן לא צריך להרחיק. בתפילה צריך להתרחק מכל דבר שמסריך. אבל אם זה לא מסריך צורה, גם בלי שמסריכה אסור להתפעל לידה, צריך להתרחק. אבל מצואה של בני אדם, לא מצואה של, של בעלי חיים. וצואה של קטן, כל עוד קטן לא טעם טעם חיטה, אז זה סובייקטיבי שזה ריח רע וריח רע. זה גם ריח אחר לגמרי. כל מי שמכיר צורה של קטן שעוד לא אכל חיטה, יש לה ריח שונה לחלוטין, אבל אני לא מדבר על ריח שונה לחלוטין. אני מתכוון שהחיטה, הדעת האנושית, יש בה, הגפן הוא שולל את הדעת האנושית, וזה אסון, אבל זה גם אסון להתמכר לדעת האנושית. איך החכם כל אדם אומר? וכל טוב שכלות מעט. הדעת האנושית היא מכשיר, התבונה האנושית היא מכשיר מאוד מאוד חשוב, שבעזרתו אנחנו פרשים את המציאות, ולומדים את המציאות, ומקדמים את המציאות. אבל יש סכנה עצומה להתמכר לה, להתמסר אליה, לשכוח מי אני, השכל יכול להפוך אותי לאיזה חתיכת אדם שמסתכל על הדברים דווקא דרך תבניות של אינטלקטואל, לשכוח את הנשמה, להתנתק מהמהות הפנימית, להפוך את המכשיר את האמצעי סליחה, למטרה. אפשר? מי שעושה את זה בשבילו פה? שיריים של מי זה? תודה. שאנחנו בונים. אז גפן וחיטה מובן למה חזן רואים בהם עץ הדת. מאיפה הגיע התאנה? תפוח, אתם יודעים, לא היה. תפוח זה... אני לא מכיר מסורות כאלה. תפוח זה הציורים של הנוצרים, איך שהגיעו לתפוח. אולי שזה מקום, אני לא יודע. אבל בכל אופן תאנה הגמרא אומרת, תאנה זה שכרות מסוג אחר, שכרות שמתיקות. שוב, אנחנו הבנו לשיעור, כמו אדם שכל מה שותה יין, ואז אני כבר לא עושה לו את זה. אנחנו כולנו שיכורים ממתיקות, אבל בקהילה יש ממקום כזה שכנראה המבנה, הרכב המינרלים שבאדמה של קהילה, משהו בתאנים של קהילה, צמחות תאנים, שמי שאוכל אותם אומר את הגמרא הזה, סוג של שכרות, זאת אומרת הוא נותק מעצמו קצת, הוא מתמכר למשהו, הוא שוקע סוג של חוויה חושנית בעוצמות כל כך גבוהות שאתה כבר לא מרוכז בעצמך, אתה לא עושה את החשבון הכל. אז ויגידו דוד המאור יפה שני נחמים בקהילה, והם שעושים את הבריונות, למה הצבא של שאול, סליחה אני אכבד את זה, למה הצבא של שאול לא... לא פותר את הבעיה, זה יכול להיות הרבה סיבות. יכול להיות שהמצב הוא לא כזה שמאפשר לשאול לבוא לטפל בכל עיר בצורה נקודתית, עושים שם שם גימל. יכול להיות ששאול בונה את המלחמה הבאה, יכול להיות שמלחמה מקומות אחרים. בכל בן דוד נמצא מאוד, זה גם תוך כדי מגע, אתה לא מסמין, לא מזניק הליקופטר מתל נוף, אתה לא מסמס איזה יחידת אליט שתגיע מהר על הרכבים שלה. הם עכשיו שעושים את הגרנות, שעושים את הגרנות זה מי שיגיע עוד שעתיים לא ישר כלום. הגרנות זה עכשיו אספו את כל התבואה. ואם עכשיו הפלישתים באים למקנה שלהם הם יאכלו את הכל, תושבי קהילה אין זמן עד שהצבא שאול יגיע, אז העדרים ייעלמו ואינם. אז דוד זה הכוח הכי זמין, הכי קרוב. ודיו דוד למאור יפה שלכם בקהילה והם השוסים את הגנות, וישאל דוד באשם למאור, הילך והקטי בפלישתים האלה. יש פרשה סגורה, עושים להם כל פסוק או שתיים, יש פרשה סגורה. ואומר שם דוד דרך לי כדאו פלישתים ושוט את קהילה, ואומרים שדוד אליו אינה אנחנו פה יהודי הרעים ואף כי נלך קהילה על מערכות פלישתים. זאת אומרת, הפסוק ג' מסביר לי את פסוק ב', מה פתאום שדוד שאל בהשם למאור הלך לכתיב פלישתים האלה? מה השאלה בכלל? עזרת ישראל מהצער, מה זה לא תמוד במריך? להפסיד את הגרנות ולהפסיד, הם מקבלים פער חבר של המשכורת אנשי קהילה, כוח כלי. זה הלכת, זהו, יוכלו להם את הגרנים, לא יהיה לכם עד סוף השנה. אין מקולת, אין משהו אחר, לא, הם צריכו להסתדר או לא יסתדרו, זה חרפת רב, זה מכה קשה מאוד, ומה הדיון בכלל אם אני הולך לקטי בפלישתים האלה? אני מניח גם ש לא היה שם כוחות פלישתיים גדולים מדי, לא צבא אדיר מדי, אפשר רק לחסל את התבואה, צריך. ודמה, 1,000 לוחמים פלישתיים מספיקים די ויותר כדי להגן על הכבשים שלהם, על המקנה שלהם ולחסל את זה. זה לא הפחד מהמלחמה מהאויב, הוא זה שמפריע לדוד. ברור שם שיש פה איזה שינוי מציאות. עד עכשיו דוד נמלט. דוד נמלט בהתחלה למקומות שהיה אסור להימלט אליהם, לנו ולגת, לאחיש מלך גת. אחר כך הוא נמלט למסתתר, הוא חודר פנימה, למלטויות ומחליטות אותו, מחליחות אותו לחזור לגבול ישראל. למערת הדולה. ועכשיו זה שוב, זה בהלך אלוקי, זה לא דוד יוזם את זה. המציאות כופה עליו, או שבמקרה, או שבהשגחה האלוקית, פלישתים באים לתקוף את הגרנות של קהילה. ודוד מבין שהיציאה שלו להגנת קהילה היא לא יציאה להגנת קהילה, זה לא נקודה ספציפית, זה מה שאנשים אומרים מכיוון אחר. אנשים אומרים, אנחנו פה ביהודה יבאים לאף כנך קהילה, אנחנו פה יודעים שיחידות, היחידות המקצועיות של שאול יכולות לבוא לתקוף אותנו כל רגע. אנחנו בעצם חיים במחתרת, ולצאת להגנת קהילה זה, זה לצעוק לכולם איפה אנחנו נמצאים. זה, זה גם, זה גם, שאול יראה בזה התגרון באופן ודאי. זאת אומרת, אם שאול רודף אחרי דוד, מכיוון שהוא טוען שדוד מנסה לקחת המלכות, עכשיו לא יעזרו כל התירוצים שבעולם. עכשיו אתה מקים צבא שהולך להילחם בפולש זר. זה רק מדינה עושה, זה רק הריבון עושה, זה אדם לא עושה זה באופן פתאום. אם ישוסו את הגאונות, אז זה בעיה של שאול, שאול לא המלך, שאול לא אחרים, שאול ייתן פתרונות. שילכו ויעשו לתקפה על עיר פשתית, ויגנוב לה את כל ה... או יחזיר או ישלול ממנה את כל הגאונות שלה בחזרה. זה שדוד נמצא מקום בפסוק ב' במצב שהוא חייב לשאול באלוקים. דוד שואל תמיד באלוקים, אבל פה הוא חויב. וכשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, אז אנשי דוד, אחרי השאלה, הם באים בגלל הפחד. דוד לא בא בגלל הפחד. דוד בא במקום אחר לגמרי. לכן, אם דוד היה בגלל הפחד, אז כשאנשיו היו אומרים לו את הבעיה שלהם, וזה היה אומרים, כבר שאלתי את זה כבר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא זה לא משהו שאתה מטריד אותו כל עוד הסתם ככה. אתה צריך באמת שאלה כנה ופנימית כדי לשאול את שאלה. דוד שאל שאלה אחרת. דוד אמר, אני בעצם הולך לכבוש את המלוכה. אני בעצם הולך ועונד כתר לראשי. אני מודיע לעם ישראל. מה פירוש? דוד כבר יש כתר על הראש. מי הלך להגיד לדוד למור עיני פלישתים שעושים את הגנות? עכשיו, זה לא היה רכילות. זה מישהו שנמלט מקהילה ורץ בכל המהירות, והוא ידע לאן הוא רץ. הוא רץ לדוד, כי הוא ראה בדוד משהו מלכותי, משהו ריבוני, משהו שיכול להעניק הגנה נגד צבא אויב. זה לא מישהו שייתן לבריון שבא יכול לכם להרביץ. זה כוח, זה פלישתים. מה פירוש? פלישתים הם מתוארים פה כאנשים פלישתים. זה מלחמה בין שני עמים, מלחמה ארוכה מאוד שהתחילה מזמן, ונפלו קורבנות עמים משני הצדדים. זה ודאי צעד מלחמתי ולא צעד פרטי. והוא רואה בדוד את הכתובת. דוד, כשדוד ישתף פעולה עם הכתובת, זה... עכשיו באים לדוד להציל אותם גם בלי שדוד יעשה את זה פעם אחת, בתור דוד הנמלט. עכשיו אם דוד יענה לאנשי קהילה, הרי פלישתים לא תוקפים רק את קהילה. פלישתים... הגבול, הספר, הוא מאוד מאוד פרוץ, מאוד מאוד פתוח, מאוד נתון למצוקות כאלה. בטח שאול מצא לו פתרונות, ניסה לארגן הרתעה. היו לו תוכניות חשיבה שם במתכז שלו מה לעשות ולהתגונן. אבל זה יחזור על עצמו עכשיו. דוד בפועל הולך להתחיל להיות מלך. כשאנשים מדברים איתו על הפחד, אז לא יסבור דמי שוב בהשם, ואינו יושב במקום רד קהילה, ואינו יתן פלישים לידיך. ואיך דוד מאנשיו קהילה, ולכן פלישים מנהגת מקניהם, ואיך במכה גדולה. ויושע דוד את יושבי קהילה. וזה היה סוף הסיפור, צריך להיות. הסיפור, אני מקווה, שבור פה מאוד. יש בזה שכל פעם פרשה סגורה, וכל פעם צריך לעצור. כל פעם אתה צריך לעצור, זה כדי להפנים, זה כדי להבין שאתה צריך לקרוא פה את הפסוקים. קורה פה משהו, יש פה איזה זינוק גדול מאוד קדימה. אתה צריך להכיר אותו, לכן הפסוק ואף נותן לנו זה הקדמה, כדי שנבין מה קרה, למרות שאנחנו כבר יודעים אותו. והיא בברוח הדתה מלחמלך על דוד קהילה אפוד ירד בידו. אני לא ידעתי שאביתר ברח לקהילה. כתוב בפסוק כ' בפרק קודם שהוא ברח לדוד. הוא ברח לדוד, הוא מוצא את דוד. הפרקים מסודרים לנו פרק פרק. ככה דרכם של מילים. אתה לא יכול להגיד את כל המילים בבת אחת. גם ההוראות שמתרחשים בו זמנית, אתה אומר אותם אחד אחרי השני. זה לא סרט שאתה יכול להראות ארבעה דברים בבת אחת. ובפסוק כ' בפרק כ"ב קורה כשדוד בקהילה. אני לא יודע מה קרה בפסוק ב' וישאל דוד בהשם למור. איך הוא שאל בהשם למור אם אביתר לא היה איתו? אז הרד"ק אומר בסוף העניין מפורש ממה שאל, והוא שאמר ויהי בברוח אביתר אפוד ירד בידו. אבל זה מוזר. למה זה מוזר? כי פסוק ואת כתוב שהוא ירד קהילה. יש לנו מישהו זה הסבר פה? המצודות דוד מתייחס, המצודות דוד אומר שהוא כבר היה בדרך. כשבא דוד היה בגבול קהילה, וצריך להגיד דבר כזה, זאת אומרת, השאלות של דוד הן לא היו שאלות. כשדוד הלכו ואמרו לו, פלישים שעושים את הגנות, הוא לא הולך בגלל שהשם אומר לו, הוא הולך בגלל שהוא צריך ללכת, הוא הולך כי כל החשבונות לא מתחילים לתפוס מקום ליד פלישים שעושים את הגנות, מכיוון ש... שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו תמיד מה השם רוצה מאיתנו. אנחנו צריכים לתכנן כל מיני תכנות, אבל ברגע שבאה מצוקה שאנחנו יש צריכים לפתור אותה, אז מבחינת דוד, אנחנו תמיד עם של דוד, רוצים לראות איך הוא עבד, אז מבחינת דוד יש לו תשובה. זאת אומרת, אני יכול להיות שאני תכננתי וחשבתי שאני אתחבא ומסתתר, ומערת הדולם זה מקום מאוד מאוד טוב, ושאול משום מה לא רודף לך, אולי הוא לא רוצה לרדוף אותי כשאני בלב בשטח של שבט יהודה, ולהפך, הצבא שלו מתעצם, ובאים אליו אנשים משפטים אחרים, וגם כשהוא בורח למואב, אז נתן הנביא מחזיר אותו אל גבול יהודה, אל הדולם. זה נשמע באדולם, כל אחד והאדולם שלו, אנחנו רוצים להתקדם, לקדם, לשרוד, להצליח. אז אנחנו מוצאים בתוך השטח דברים כאלה שמקדמים לנו את המהלך, ופתאום יש איזה אירוע חריג שמפריע. הורס את הכל, לפעמים זה הורס את הכל, וזה לא מוצדק, לפעמים זה הורס את הכל. אז זה שפלישתים שעושים את הגאות, שככה בכוונה הכתוב מסדר את הפסוקים. זה דוד קודם כל קם והלך. למה הפסוק אומר בפסוק? הפסוק בא משנה לך את התמונה מראש. דוד קם ויצא. זה לא השאלה. אחרי שהוא בגבול קהילה כבר בדרך, אז אביתר פוגש אותו. ואז אביתר מגיע עם אפוד, אז דוד שואל בהשם. הוא לא שואל בהשם אם לצאת בעצם, הוא שואל בהשם, אולי זה שהבאת לי את האפוד עכשיו זה בשביל לעצור. ומילא גם התגובה של אנשיו היא צריכה להתפרש על רקע הזה. הם קמו איתו לגבול קהילה. והם באו והצטרפו איתו למקום הזה. תראו, בכל מקרה הוא לא יכול להיות היה רחוק מקהילה, כי הכל מקסימום מישהו דהר על סוס. אני לא יודע מה מצב הסוסים בישראל באותה תקופה, אז על אתון מהירה, בספר שופטים יש רק אתונות וחמורים, רק אחרי סוסים. אז יכול להיות שהוא רחב על פרד מהיר, אבל זה לא יכול להיות רחוק מדי. שוב, אם הלוך וחזור ועדיין פלישתים שעושים את הגרנות. אז גם אם יום שלם נשארו שם, אז הם היו צריכים לעשות את זה מאוד מהר. בכל אופן, האנשים שלו זזו, נעו איתו לכיוון קהילה, ורק כשהם רואים את האפוד, רק אז הם מביאים את הפחד. הפחד גם שדוד גם לא הניע אותו שום מלוותר על הכל, מלוותר על מערת הדולה, מלוותר על השקט, מלוותר על היכולת שלו לשרוד, היכולת שלו להתקדם, בעיקר אחרי מה שקרה לו בינו ובגת אצל אחי, שהאמירות האלה שכמעט עיקו את הכל, ודוד מקבל כוח יותר מהאפוד, ומכה בהם מכה גדולה, וינהג את מקניהם, הכוונה שוב, הם לא באו לקרב בכלל, הם באו בשביל... הרד"ק אומר איך היו מקניהם במלחמה, אלא כשהיכה דוד ממכה גדולה, רדף אחרי הנשיאים עד ארץ פלישתים ונהג את מקניהם. ככה הרד"ק אומר, הראשונים האחרים לא אומרים את זה, ולכן הפירוש הפשוט שהם באו, הם באו עם המקנה, הם באו עם זה דבר ישן שמשך עד היום, הצורה של התקפה כזאת, שגם מרוויחים את המקנה, גם לך תאוג את המקנה, המקנה השם, לא עם השם. הרבה דברים, לא, הרבה סיפורים, עליה ראשונה, שנייה, שלישית, בלוויה של צופן, בבית הקברות בגבעת עדה, בכניסה לבית הקברות, היו מצבות של אנשים לפני, אני יודע, 60-70 שנה, ככה כתוב, לפני כל מדינה, שככה הם נפלו, כך כתוב, שהערבים הביאו את המקנה שלהם, לשרוס את הגרנות, לשסות את הגרנות, והם... והם באו להגן על הגרנות, וככה הם נהרגו בקרב. הרד"ק אומר שהרד"ק אומר דבר שקשה, אני חושב, לי הקטן קשה להבין אותו בפשט. הוא רדף אחרי, מחזר ממקנה, לחזור ממקנה זה, אולי הכתוב אומר את זה בשביל להראות לנו איזו עוצמה של ניצחון יש. אתם יודעים שלחזור עם כבשים, זה כל כך ארוכה, זאת אומרת שאין כבר, לא השארת אף אחד שיכול בכלל לנסות לרדוף אחריך. בכל כלל הניצחון היה מאוד טוטלי, והישועה היא מאוד גדולה, והמילה ויוש זה מילה שמופיעה במקרים בודדים, במקרים נדירים, ביוש הזה, אנחנו מכירים את זה מביוש מאז ישיר, נכון? מלכתחילה שאומר לו, עם כדי הפלישים והושעת את קהילה. ועכשיו יש פה איזה מן הפסקה, וחוזרים למה שידענו מקודם, שאביתר כבר יש אפוד ירד בידו, כי שוב, כי יש פה משהו מפתיע, שמה? ויוגב לשאול כבד דוד קהילה, בדיוק מה שאנשיו של דוד חששו. שהוא לא רק יודע שדוד בקהילה, שהוא יודע זה שהוא הגיע לקהילה, בעצם הוא עצים את המתח ביניהם, הוא מכריז שהוא מלך, ושלישית, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. הוא אומר, השיבי ילתח בכך ולא יחוש לברוח ממני. זאת אומרת, בכל מקום שאני בא אל דוד, דוד נמלט. אם הוא בעבלתם מבריח, אז העיר הזאת תגן עליו, ושאול שמח שהעיר הזאת תגן עליו, כי ככה אני אכנס לתוך מלכודת. מה אני אעשה עם עיר החומה? זה שאול אומר, אני רגוע, יש לי את הפתרונות משלי. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרד קהילה לצור אל דוד ולמשב, וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרע, ויאמר לביתר הכהן, הגיש האפוד. אז מה קרה? שאול מכריז גיוס קרי. אני חושב שלא היה אף פעם דבר כזה אצל שאול. זה המלחמה, הייתה את המלחמה כשהוא נהיה מלך מול בני עמון, ואחרי זה במלחמה מול פלשת. אבל כל המלחמה מול פלשתים זה מלחמות נקודתיות, מלחמה שרק הצבא האיכותי של שאול מנהל. פה שאול מכריז על גיוס כללי, וישמע שאול את כל העם, כולם כולל כולם, למלחמה. איזה למלחמה? לרדת תהילה לצור דוד מנשה. וידע דוד כי עליו שהוא מכריש הרעה, אז אולי יכול להיות ש... שלעם לא היה ברור בדיוק. פסוק ח', פסוק ח' זה אנחנו יודעים, נכון? פסוק ח' מספר לנו את התוכניות של שאול. לא ברור שפסוק ח' מספר מה היה צו הגיוס. האם זה מה ששאול אמר לכל העם? לרדת קהילה לצור אל דוד ואנשיו, ומלחמה היא מלחמה מול דוד ואנשיו, ראש המלחמה לרדת מלחמה. ואחרי זה הנביא הוא זה שמספר, למה הוא גייס את כל העם למלחמה? לרדת קהילה לצור אל דוד ואנשיו. פסוק ת' משמע? שזה היה מאופל. בפסוק ת' בידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה. יש לו ידע. זה לא ברור לכולם. אם כולם ידעו את זה, לא היה כי עליו. וישמש דוד, ויאמר לביתר הכהן, הגיש האפוד. משהו שזה קצת חמקמק, אבל דוד שמע את זה. שוב, אתם זוכרים את אמצעי התקשורת ואת טווחי הזמן שבהם דברים הגיעו, זאת אומרת שאם אם דוד שמע את זה, אז זה לא היה כל כך סודי, זה לא היה כל כך מסתר. זה די ברור שהאויב שכולנו מתגייסים אליו זה דוד. אז אני אומר בסוגריים, כי זה לא חלק מהפרק, שאנחנו לא רואים פה בפסוק הזה סירובי פקודה. העם כולו עם שאול. שאול מגייס את העם לפעמים, הוא לא מודיע לעם עם פורש כנראה מה זה, אבל כולם מבינים. אם דוד הבין, אז כולם מבינים. והמלחמה הזאת היינו מצפים. זה אחרי הרגעת נוביר הכהנים. אחרי הרגעת נוביר הכהנים, שבעצם זה לחתוך באופן ברור וטוטלי, שדוד הוא מורד. הוא מורד עד כדי כך שהמלוכה משמידה את נוביר הכהנים. עם ישראל כולו, עם ישראל פה יושב מאוד מאוד על הגדר. זה מה שאני אעשה לומר. יושב על הגדר ובשמואל ב' יעבור כל אנשי ישראל. בשמואל ב' זה... אנחנו לא יודעים אם זה... זה רק א' פה. כן, ושמואל ב' פרק וב, כשדוד אחרי שמפיבושת מת, זה לא פרק וב, זה בפרק א', ויבואו כל שבטי ישראל דוד חברון ואמרו לאמור עינינו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום ביות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל, ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה נגיד לישראל. זה פסוקים נורא יפים, רק חבל שאצלנו פסוק ורח, פסוק ח' כולם לא ידעו אותם, מה פירוש? הם טוענים שגם ביותר כפים פסוק ח' הם ידעו, נכון? מכל שבטי ישראל, כל שבטי ישראל, אתה היית, גם אתמול גם שישום להיות שאומר לכם, אתה היית מוציא ועמי את ישראל, ואומר השם לך, אתה תראה את עמי את ישראל, אתה תהיה נגיד על ישראל. אז איפה הייתם בפרק ח', בפרק אבנים ופסוק ח'? פרק אבנים שהם גויסו למלחמה, מלחמת אחים, שצהל גויס כדי לעקור את דוד ואנשיו. אתם יודעים ששם הם אפילו לא ניסו לומר שיהיה פתרון לכל מתיישב, אפילו הבדיחה הזאת לא עלתה לאוויר. שם היה ברור ש... שלצור את דוד ואנשיו זה לא יגמר במצור. ראו איך נגמר נפסד גינה של נובי רכונים, ברור איך זה יגמר. ועם ישראל כולו שבוי, כולו, לא יודע, יכול להיות שהיו בודדים שהתחמקו, אבל הפסוק אומר את כל העם למלחמה. שום כשמי שרוצה לתרץ את הרוצים להגיד אולי זה נגד פשטין ואולי זה ואולי זה, אבל בפועל עם ישראל כולו יוצא למלחמה נגד דוד. זה דוד ש שהוא בעצמו לא מאמין. בוא נראה עד כמה כביכול בגידה הייתה מלחמת. ויום הרגעתה עד כהן הגישה אפוד, ויום דוד השם לוקי ישראל שמוע שמע בך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחק לעיר בעבורי. יסגירוני ועלי קהילה בידו ירד שאול כאשר שם עבדיך השם אלוקי ישראל הגן על עבדיך. יש פה באמצע הפסוק והיום השם ירד והיום הדוד יסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול והיום השם יסגירו. פסוק י' ב' ופסוק י' א' דוד שואל את אותה שאלה בדיוק הגמרא אומר ביום העין ג' אז משחיפשתי תנור הבנן אין שואלים בהורים יתומים שני דברים כאחד אם שאל הם מחזירים לו אל האחד הם מחזירים לו אל הראשון שנאמר היסגורים בעלי קהילה בידו הירד שאול והם ראשים ירד ואמרת אין מחזירים לי אל הראשון דוד שאל שלא כסדר החזירו לו כסדר כיוון שידע שאל שלא כסדר חזר ושאל כסדר. אז דוד שואל פה בפסוק י' שתי שאלות שאסור לשאול שתי שאלות ככה הגמרא אומרת. אחד זה הסגורים בעלי קהילה בידו, שנית הירד שאול. הקדוש ברוך הוא ענה לו רק על השאלה השנייה. דוד חוזר ושואל אותה שאלה בדיוק, זה הגמרא אומרת. אבל בתשובה של השם כשהקדוש ברוך הוא אומר לו ירד אפשר להבין את זה אחרת. הוא שואל הסגורים בעלי קהילה בידו אם ירד שאול, נכון? ברור שהדיון עם הסגורים בעלי קהילה בידו הוא בכלל לא שואל אם שאול ירד, נכון? בעצם נסכם את פסוק י' א', השאלה היא לא אם ירד או ירד, זה שהוא ירד זה לא כך אכפת לי, זה שירד זה רק פלטפורמה, זה רק נקודת המוצא לשאלה שהיא באמת אכפת לי. השאלה שאכפת לי זה סגירוני ועלי קהילה בידו, לכן הקדוש ברוך הוא עונה לדוד השאלה שהוא לא שאל. דוד חוזר לשאול את השאלה שהוא שאל והקדוש ברוך הוא יודע לבד מה באמת עניין לדוד. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה אומר לדוד, מעט חי הסגירוני, וממילא אתה יודע שהוא ירד, אם הוא לא ירד, אז איך הוא מסגיר אותך? ולכן, לא כך מובן למה דוד שואל עוד פעם, מה השם קצר בתקשורת? מה, הקו לא היה טוב? אבל התשובה הפשוטה היא שדוד לא יכול להאמין שזה מה שיהיה. זה בלתי נתפס. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו אנשי קהילה, בעלי קהילה, בעלי קהילה זה של קהילה, מנהיגות של קהילה, שהם מה, באיזה מילים אני משתמש? באמת, דוד יכל להישאר באדונם, דוד יכל לדעת לפשטים לשוס את הגנות, דוד לא היה צריך לדחוף את ראשו לצרה הזאת. המשב של קהילה, של דוד, זה בדיוק משהו, זה בדיוק משהו שאלו, הנה אנחנו פה ביהודה הרעים, איך קהילה אנחנו פשטים? דוד קם להושיע את שדה קהילה, כל שכם הם הולכים מחנופת רעב קשה, אולי גם ממוות ברעב משל כל החורף הבא. אולי גם לא נגרעים לזיעה בקיץ הבא. ואם שאול יבוא לצור על העיר, אז לא רק שהם לא ישפטו אותי פה, אולי הם יסגירו אותי ביד שאול. בעצם דוד עומד פה מול מצב של, דיברנו קודם על זה שכל העם לא מסרב פקודה, שכל העם מגויס למלחמה, זה פה הרבה יותר גרוע מבחינה דוד, זה לא כל העם. כל העם אמרנו, העם הזה הרי אתה יודע שאתה בימי שאול הייתה מוצאה מליד. העם הזה כבר בימי שאול ידע שדוד משחרר השם לרועי על ישראל. בכל אופן, מה זה ידיעה? זה לא? זה באיזו שכבה בראש, באיזו שכבה בהוויה יש איזו הכרה פנימית, נסתרת, הכרה שמתכחשים אליה. למה? כי שאול הוא משיח השם, שאול הוא מלך, שאול הוא מלך לא רק בתפקיד, שאול הוא מלך במה שהוא עשה לאומה, מה שהוא חולה לאומה, וכשההנהגה הרוחנית, המדינה המדינית, ההנהגה הממלכתית שנחשב, יוצאת נגד דוד, אז זה לא נכון. זה לא נכון שאנשים ירדו במלך, זה נכון שאנשים שערו נאונים לחוק הזה, זה נכון, זה השגחה אלוקית, זה דוד, משום שאנחנו צריכים לדעת כל הזמן, הרמז הזה, כביכול, זה שדוד יוצא לעזרת תושבי קהילה, הוא רק מפסיד מזה כביכול. זה לא, היינו חושבים שהנה, הנה, הנה, דרך כוכבו, והנה, הנה, הנה, הוא מתחיל למלוך, והנה, הקדוש ברוך הוא מארגן לו כבר, אבל בעצם הוא נסוג, הוא גם לא יכול לחזור למערת אדולם. כי קהילה היא בגבול, קהילה היא משבט יהודה, כמובן. וצבא שאול וכל ישראל הגיע. הגיע לאזור הזה, הוא יכול היה להגיע לאזור הזה. בעצם התברר שכל מה שעשיתי להם, לא רק זה לא עזר לי, שוב, אנחנו מנסים להבין, אנחנו הולכים לגן קו של דוד בעזרת השם, שאומרים שהכל יש השגחה, והכל אלוקי, והכל סיבה, והכל מטרה. כשפליסטים שעושים את הגרנות, דווקא פה, זה לא מקרה שאני מוכן לסכם את עצמי או לא לסכם את עצמי. זאת אומרת, שמה, זה סתם היה. ופתאום אתה מצפה שיקרה פה משהו טוב. אני יודע מה, שיבואו כל ישראל ויצאו על קהילה, ואנשי קהילה יבואו לשאול ויגידו לשאול, יתחננו לפניו ויגידו לו, מה, איך אתה רודף אחרי דוד, ויסבירו לו, תראו כמה הוא טוב וכמה הוא למעננו היה מוכן לעצמי המחבוש שלו, וכל ישראל הרי יודעים בסתר ליבם שאתה היית המוציא והמוביל ואותך משך השם לרויאל ישראל. אז יכול להיות שהיה מקום כזה. אז יש שאלה אחת אם ירד שאול, שזה לא בטוח מפחיד בכלל לדוד אם ירד שאול. בהחלט, בהחלט לא, לא. השאלה אם יסגרו לי, השאלה אם באמת זה יתפתח למקרה לכיוונים. אנחנו מנסים לעבוד ולהתבונן בדרכי השם מתוך המצוות, אנחנו מנסים להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אם הקדוש ברוך הוא מדבר איתך באפוד, נכון? יש כזה דבר, יש מדרגות חיים, יש מלכים, יש תקופות בחיים שהאמירה האלוקית היא תלולה כבדולך. אתה מבין בדיוק מה כתוב שם. יש לנו כל סעיף בשורה נעוך, הוא סעיף שאלוקים אומר לך בדיוק מה הוא רוצה. כשמניח תפילין אתה יודע שכיוונת בצורה מוחלטת לעומק הרצון האלוקי. נכון, נכון. אבל רוב דורכי החיים, גם בזמן שיש אפוד, הם לא כאלה. גם בזמן שיש אפוד, אלוקים מדבר דרך ההתרחשויות, דרך החיים. ובשביל לדעת מה אלוקים אומר, אנחנו קודם כל צריכים להקשיב, להאמין, שזה ככה, ואז להקשיב למאורעות. כי השם אומר להם, לנו משהו, משהו דרכם. ולפעמים אנחנו מסוגלים להבין ולהזדהות, ולפעמים, הדברים הרבה יותר סודים. אז דוד מקשיב, כל הזמן הוא מקשיב. כל הזמן הוא מקשיב. מכל מצוקה הוא נענה לאתגר, כשקוראים לו, קוראים לו מקהילה, קהילה זה אנשים שיקורים, זה מה שפתחתי את השיעורים, שיקורים בגלל, הם יסגרו לי ביד, משום שהם עסוקים, הם לקחו את הברכה של אלוקים לתנאי, את הדבילה הקהילה, זאת אומרת, זו מסיקות מאוד גדולה, זו תנובה מאוד גדולה שיש בשדות שלהם, אולי בגלל זה פלישתים תקפו דווקא אותם, כי כולם הכירו את מה שגדל באדמה שלהם, ואולי... אולי ראיתי, אני יודע, היום יש באזור קיבוץ בית גוברין, יש באמת תאנים מאוד מאוד גדולות, אולי זה קשור לשם, לא קשור לשם, לא דקי מספיק בחומר, אבל הם לקחו את הברכה הגדולה הזאת שהייתה מפורסמת והיא הייתה יכולה להקפיץ אותם, היא הייתה יכולה להפגיש אותם עם דוד, והם היו יכולים לדרשי החץ. אתם יודעים שכל הצבא גויס, אבל כל הצבא גויס, מבחינה פרקטית, יכול לראות כזה בגדנות וחוסר אמון, ועם ישראל מחוק, מחק את הערכים שלו ואת האמת שלו, ובעצם אנשי קהילה יכלו לנצל את הברכה, את צירוף המאורות. דוד מקשיב תמיד לאלוקים. מה אנשי קהילה עושים? סתם. הם עושים את זה לסתם. פלישתים שעשו להם את הגרנות, סתם, ודוד הציל אותם, סתם, ולא יצא מזה כלום. הם היו יכולים להיות במקום אחר לגמרי, אני לא יודע, כן, אבל יכול להיות אם בהגיוני. הרי אנשי קהילה שבאים, אף אחד לא יגיד להם אתם מורדים כמו נוב. נוב לא היה להם שום תועלת פרקטית מדוד הגיע. אז אפשר היה להעליל עליהם. אך שכל עם ישראל חונה, כל עם ישראל שאתם יודעים שהוא בלב ולב, גם אם אין סרבי פקודה, אז בנפש יש מבוכה גדולה, בנפש יש דאגה וכעס וצער, למה באמת אנחנו הולכים ללחם את דוד? מה, הוא באמת הבעיה של עם ישראל? זה באמת הדבר שאנחנו צריכים לפתור? אז אנשי קהילה פה היו יכולים לצאת באהבה גדולה, בנאמנות לשאול ונאמנות לכל אנשיו, ולכרות איזה יסודות של ברית שלום. ואנשי קהילה חפורים בתוך שוב השחרות הזאת של האינטרסים שלהם, שגורמת להם לא לראות שיד השם מגלגלת פה את כל הדברים. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה, אבל לדוד קשה להם, קשה להאמין שיש כאלה אנשים, קשה להאמין שיש כזו כפיות טובה, קשה להאמין שה... הדרך שלו היא בעצם שנראה שסוף סוף שהיא התחילה לעלות ולהתייצב ולקבל איזה מקום בטוח, אז בעצם היא מתמוטטת. שוב אמרנו, דוד לא יכול לחזור לקהילה השקטה בלב נחלת יהודה, הוא צריך עכשיו לברוח למדבר, למקום שאדם שרוצה לחיות ביישוב לא מגיע אליו בגלל תנאי החיים והמצוקה שלו. ולכן דוד חוזר על השאלה, יסגירו לי בעלי קהילה בידו. שוב, הוא זיהה מראש עם כל הקושי, הוא עצם זה שהוא נתנה... לשאול באלוקים, זאת אומרת שזה החששות שלו, הוא שואל והשם יסגירו לי בעלי קהילה, זאת אומרת שהוא לא מתכוון לומר שהעמידה מול השם היא זאת שמאפשרת לי לפעמים, היא לא הופכת אותי לאופטימי בטווח הקצר, זה מה שמתכוון. המוכנות של היכולת של האמונה באלוקים שעוזרת לחפש אותו פה בתוך החיים שלנו, זה לא אדם שהופך את הכל ורוד והכל פשוט ולא צריך להסתבר ומיד הכל יהיה בסדר בסייעת ישמעאל. העשייה נשמע היה כמו הביטחון, כמו מידת הביטחון, שזה לא ביטחון שהכל יהיה קל ופשוט, וכל יום הוא יעשה בדיוק מה שאני רוצה. ממש לא, העולם יכול להיות מסובך ומורכב, ויצר כמה שיותר ביטחון, בזה שאנחנו מנעיל את המאורות, ממילא אנחנו יודעים שיכול להיות שהדברים לגמרי לא יסתדרו לפי הציפיות והתכנונים והמחשבות שלנו, יכול להיות מסובכים ומורכבים וקשים וכואבים לאין ארוך. הביטחון רק אומר שיש לכל זה משמעות וטעם וערך, וזה לא סתם, וזה לא מקרה, וזה חשבון אלוקי, הכל מתרחש לטובה. ודווקא כשלא באמת בוטחים בצורה מלאה, אז אין כוח לעמוד מול הפתרון השלילי והבאמתי, שהמשמעות שלו שאנחנו צריכים לעמוד הרבה 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 יותר קשה, ואנחנו רחוקים לפתור את הבעיות כמו שרשמנו להגיע אל הנחלה, למנוחה ואל הנחלה. אז דוד שואל, דוד, עצם השאלה שלו זה שזה נשאל את השאלות הכי קשות, כי בחשבון שלו אתה ראש, ולכן הוא חוזר, שוב אני אומר למה הוא חוזר, כי זה לא יכול להיות, אולי שאול גם בטח, שאול היה ברור שדוד לא יעלה על דעתו שאנשי קהילה יסגירו אותה, זה היה ברור. שאול, רואים שדוד לא מפחד מהמצור, למה הוא לא מפחד מהמצור? על מה? ככה רשי הסביר לנו, למה שאול בנה על זה שהוא בקהילה? הוא היה בהרבה מקומות, הוא יברח. לא, בקהילה הוא יהיה בתוך העיר הזאת. העיר הזאת היא כנראה עיר, גם פלישתים, הם רק שעשו את הגרנות, הם לא תקפו את העיר. היה עם צבא שאנשי קהילה לא הצליחו לתת מענה להציל את הגרנות שלהם. זה אומרים מחוץ לעיר, אתם אומרים בשדות. בתוך העיר זה כנראה עיר מאוד מבוצרת. אבל שאול יודע, שאול יודע שהוא ילחם פה עד הסוף. ודוד יודע שהוא יסתדר. שוב, אני לא חושב שהוא בנה על מלחמת מצור ממושך של 3 שנים. הוא גם 3 שנים, אז זה אומר שכל ישראל ישתתחו שם. זה אומר שיהיו הרבה בקיעים והרבה חרכים והרבה צדקים במצור, של אנשים יעברו לאט למחנה הזה ואנשים יגדו לשאול שהוא מגזים. זה לא אקט חד פעמי של נוב, בנוב שדואג אדוני חסל בכמה שעות ונגמר הסיפור. זה כל ישראל עדים לדבר, שכל ישראל, כמה שהחשיפה היא גדולה יותר, אז ככה ידיו של שאול כבולות יותר. לכן החשש של דוד, היחיד של דוד, זה יסגרו, זה לא שהם לא ינצלו את האירוע לטובה. מה שהם יאכלו, אני לא יודע מה הם יאכלו, ודוד הרבה יותר חזק, הם יאכלו, הם יבגדו בי. ויאמר דוד, יסגרו אותי, ואמר שהם יסגרו. אז יש פה איזו שתיקה שהיא מבטאת את השתיקה הפנימית, אני חושב, בתוכו של דוד. אבל דוד, וקום דוד ואנשיו, כ-600 איש, הם גדלו. בדיוק פה, בין אדולם ל... באדולם יהיו 400, אני זוכר טוב. כן, יש כזה דבר. איפה אנחנו? בתחילת פרק, כן, בפרק פסוק ג', פסוק ב', בפרק כ"ב. התפצלו לה כל איש מצור וכל איש שאול נושה, וכל איש מהנפש ויהיה להם נסר ויהיו מוכר 400 איש. בינתיים, שלפורה דוד רק הלך והסתבך, בינתיים הגיעו עוד 200 אנשים, ויצאו מקהילה ויתהלכו באשר יתהלכו. יתהלכו באשר יתהלכו, זה אין להם איפה ללכת. מה שאומר, במקום התעתם, חיפשו איזה מקום שאפשר ללכת שם. ושאול הוגד, נמלא דוד מקהילה ויחדה לצאת. מה איתנו? וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף, ויקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלוהים בידו. אז דוד יושב במצדות, דוד יושב במדבר במצדות, יושב בהר במדבר זיף, ובקיצור לא יושב באף מקום קבוע. הוא נמלט למדבר, נספר המדבר, זיף זה. דוד מגיע מכאן ועד ועד פלישתים, דוד בעצם מסתובב באזורים שלנו, חברון ודרום מזרח לחברון. המדבר, המצדות, והקשהו שאול כל הימים, שאול יחדל לצאת, זאת אומרת שאול פסוק יודעים לפיזר את הצבא, את הגיוס הכללי, אבל הוא מבקש אותו כל הימים, ולא נתנו על כמיד, ויש עשייה דשמיה, שהיא רק נקודותיים לכל הפרקים הבאים. והיה דוד כי יצא שאול לבקש נפשו, ודוד במדבר זיף בחורשה. איפה זה מדבר זיף בחורשה? אני לא כך ברור איפה זה, אני יודע איפה זה היום תל זיף. אתם מכירים את תל זיף? הם נוסעים מקריית ארבע לכיוון כרמל, מעון, דרומה. אז באמצע הדרך יש איזה... אני אתם סביר מה, אתם לא יודעים איפה זה תל זיף?
מה יש לך בגולה שם?
לפני הירידות הגדולות שם. יש פנייה ימינה כזאת חזקה לכיוון יטה, נכון? יש מוצב, יושב על גבעה, עם פנינו דרום, על מצד שמאל. בין מעלי חבר, קצת ארון מעלי חבר. יש, זה אזורים של שבט יהודה, זה אזורים שמשהו מלכים אותם, זה גם מדבר וגם שבט יהודה. בגבעת האנטנה, איפה ש... יואב דורון נראה לו. ככה מייחסים אלה שמבינים את גבעת זיף. הגבעה של פסוק ההר, יש את ההר במדבר זיף. זה באזור המקומות האלה. דוד יושב במדבר והוא זז במקום מקום ומעכשיו כתגים עם כתזיים, כתפי, כתבב. אני לא יכולים גם כתזיים. ודוד... דוד נשאר במדבר, עד שהוא כבר מבין שגם המדבר, כן, עד שהוא מבין שגם המדבר לעזרו. אבל זה הכל פסוקים ש... שוב, פסוקים י"ד-ט"ו, זה הקדמה לכל זה. שאול יוצא לבקשו, ודוד רואה שיצא שאול לבקשו, והוא במדבר. טוב, סוגיה חדשה פה, אז נעצור פה.